בוקר טוב לכולם. נו, מי יודע את פרשת השבוע? וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. אז ביקש יעקב לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף, ופירושם של דברים. גם כשעמנו כבר סוף סוף, אחרי אלפי שנים, מגיע לארץ המולדת שלו, לארץ הקודש, תמיד יש פרשיות שקופצות ומטרידות אותנו. בית דום, הרמקול. נדבר בלי רמקול.
אבל הבית של הרמקול עוד לא הגיע.
אני מקווה ששומעים אותי. כן.
העולם ריק.
אז יעקב אבינו מהווה סמל או בבואה להיסטוריה היהודית. רצה הוא לשבת בארץ כנען, זה ארץ המכורה, זה ארץ המובטחת. לא שומעים?
רגע, אני אדבר עם שלומי.
כן, נמשיך, נראה. אוקיי. כאמור, הוא רצה לשבת ולהתחיל לבנות משפחה וליהנות מהחיים של המשפחה בארץ, אבל מה לעשות, התרחשה הפרשה הטרגית של יוסף. יוסף היה בן זקונים, הוא לא היה בן אחרון. הבן האחרון היה בנימין, אבל הוא נקרא בן זקונים כי הזקן בתורת ישראל הוא לא רק במשמעות של גיל, הוא במשמעות של חוכמה. שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. אפילו דרשו נוטריקון זקן, זה קנה חוכמה. כלומר, כל המצוות, כלומר, שהזקן בתורת ישראל הוא לא רק עניין של גיל, הוא עניין של ביטוי של חוכמה. ובאמת בתרגום אונקלוס בארמית על הביטוי כי בן זקונים הוא לא, מתרגם הרי ברחקים הוא לא, כלומר בן חכם. אלא מה? יש לנו בעיה. מה שהאבא המאוד חכם, המאוד צדיק, יעקב, זיהה שיוסף באמת חכם, וקורא, לא כל האצבעות שוות, כולם טובים, אבל הוא היה עם דרגה של חוכמה גבוהה יותר, וזה גרם לקנאה בין האחים, וזה לא היה נסבל, וזה לא נכון לעשות. הוא יכול להיות חכם יותר מכולם, אבל לא לקנא בו. כל אחד מה שיש לו, זה חזק באומנות, זה חזק בחוכמה, זה חזק בבריאות, כל אחד ואחד יש לו את המעלה שלו. אבל מה לעשות, יש יצרים בחיים. ואז האחים כששמעו את חלומותיו של יוסף, והחלומות האלה לא היו חלומות של התנשאות, היו אלה רמזים נבואיים אלוהיים מה עתיד להיות. דהיינו שיוסף עתיד להיות מושל, מלך בארץ מצרים. הוא סיפר להם את החלומות, ובמקום שיחד עם האבא ינסו לנתח את החלומות הללו ולראות האם מדובר ביוסף מתנשא שמנסה, כמו שאומרים, להתגדל על אחיו, ואומר להם, תראו, ראיתי שאנחנו מעלימים אלומים בתוך השדה, והנה כמה אלומתי וגם לצבא, ואילו אלומותיכם משתחבות לאלומתי. זה קצת מרגיל, אבל יש אבא, זקן, חכם, שבו ותתבעדו איתו ותבררו אם מדובר כאן בבן שמסתרר, מתגאה, מתרבן, או אולי זה עניין שונה לגמרי, עניין דתי, אמוני, אלוהי. והוא מספר להם עוד חלום נוסף. הנה השמש והירח באחד עשר כוכבים משתחווים לי. הפעם זה לא רק כבר 11 כוכבים שמסמלים את האחים, השמש והירח. והוא מספר את זה לאביו, ואביו אומר לו, מה, האם גם אני ואמך השמש והירח נבוא ונשתחווה לך? אבל ההבדל בין יעקב ובין הבנים, שהבנים לקחו את זה ברצינות והתרגדו ורצו לנקום בו, ואילו באביו שמר את הדבר. כלומר, אמר רגע רגע, מדובר כאן בבן חכם שהחלומות שלו הם אינם חלומות רגילים. החלומות שלו הם הגדים נבואיים. אני שם את זה בעיקרון, אני שם את זה על המדף, נעקוב ונראה. אבל האחים לקחו את זה ללב, חשבו שמדובר באח מתנשא, מתרבן, ואז ברגע שהוא נשלח על ידי האבא ללכת לראות מה שלום האחים, ערבו לו וחשבו להרוג אותו. בהתחלה חשבו להרוג אותו, לחסל חשבונות, ממש כמו עולם הפשע. אחר כך התחרטו, אמרו, טוב, בואו נשליך אותו לבור, בור שבדרך כלל אין בו לא מים, יש בו נחשים ועקרבים, מה שיקרה לו, יקרה לו. ולאבא לומר, תראה, מצאנו את הקטונת שלו טבולה בדם, אולי נהרג על דחייה טורפת. תברוק. אבל כל זה נבע מתוך קנאה, מתוך קנאות, מתוך כבר שנאה ונקמה, במקומות שליליים. נכון שהדברים של יוסף מקוממים, אבל כאמור, כדאי לחלוק את זה עם האבא בשאול, והם לא עשו זאת. והנה, אותו יוסף, אשר באו האורחות ישמעאלים, לקחו את יוסף מן הבור, מכרו אותו לעבד במצרים. הוא היה בבית של שר משרי מצרים, ולימים אשתו של השר ראתה בפניה בחור אלם, יהודי יפה תואר, חכם מאוד, מצליח מאוד בכל מעשי ידיו. ואז יצר התאווה שלה גבר וניסתה לשדל אותו לעשות מעשה אשר לא יעשה איתה. הוא לא רצה ותפסה אותו בכוח, עזב את הבגדים שלו אצלה וברח ונמלט. ברגע שבעלה הגיע, זאת אומרת, זה מה שעושה העבד שלך? הוא ניסה לאנוס אותי. הנה, אתה רואה את הבגדים שלו? הפכה את הקערה על פיה. טוב, מה הוא יכול לעשות? הוא לא יכול להגיד לי אשתו זה לא נכון. לקח אותו לבית סוהר. אבל מה עושים עם אדם שהוא חכם וצדיק? ראו זאת לצהר. איזה יושר, איזה צדיקות, איזה חוכמה. ואז נמצאו שם בית הסוהר שר המשקים ושר האופים של פרעו, אשר היו להם עבירות מסוימות כלפי המלך, והושלכו בית הסוהר. והנה הם חלמים חלומות, והם מבקשים לפתור את החלום, ויוסף פותר את החלום של שר המשקים, ופותר את החלום של שר האופים, ואומר לשר האופים, מהחלום שלך אין סיכוי שיהיה לך המשך, המלך כבר גזר את דינך. ואילו לשר המשקים הוא אמר לו, מהחלום שלך נראה שאתה תקבל חנינה ותשוב לתפקידך. וכך היה, שר האופים הוציאו אותו להורג ושר המשכים חזר לתפקיד שלו. ויוסף אומר לו, תראה, אם לא אכפת לך, ביום הימים תדבר עם פרעה, כי אני נמצא כאן על לא עוול בכפי. התלונו כנגדי תלונה לא נכונה, על הטרדה מינית, ניסיון לאונס, לא היה ולא נברא, בדיוק הפוך וכו'. אבל שר המשקים כפוי טובה, מצרי כפוי טובה, ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחב, שכח אותו, זה לא תפס אותו מקום. אבל אל נור העלילה, הקדוש ברוך הוא יש לו הרבה הרבה שלוחים, אז בין היתר, בוקר טוב, בין היתר פרעה מלך מצרים. והנה פרעה מלך מצרים חולם חלום, חלומות מאוד משונים, שבע שיבולים רכות ודקות, ושבע שיבולים בריאות, והשבע שיבולים הרכות והדקות בולעות את שבע השיבולים השמנות, הבריאות, ויקץ, והוא נחרד, איזה מחלום משונה זה? והוא שואל את החרטומים שלו, ואף אחד מהם לא יודע לפתור לו את החלום, והוא חולם עוד פעם חלום, והוא רואה פרות, דקות, רזות, ומאידך שבע פרות, שמנות, בריאות, ותבלענה שבע הפרות הרזות הדקות את שבע הפרות השמנות. ויקץ פרעה והנה חלום, ושוב הוא אוסף את יועציו ואת חרטומיו, ואין מגיד לו. אמרו לו, יהיה לך שבע בנות, שבע בנים, וכל מיני סיפורים ובמעשה שלא נקלטו לו, לא נקלטו לו. ואז שר המשקים נזכר ביוסף, לא אולי טובתו של יוסף, הוא רצה לקבל דיבידנד מפרעה. הוא אמר לו, תהיה, אדוני המלך, כשאני הייתי בית הסוהר, אז שלחת אותי לבית הסוהר, אני ושר האופים חלמנו חלומות, ויש שם נער, עבד, עברי וכו', ניסה ככה למעט מכבודו, להשפיל אותו, והוא שמע את החלומות שלנו, את החלום של שר האופים התגשם והוצאת אותו לעורך, כמו שבדיוק הוא אמר, ואת החלום שלי אתה הגשמת והחזרת בדיוק כמו שהוא אמר. פרעה שומע, מיד הוא מצווה להביא את יוסף, ויגלחו ויחצו, כי בית הסוהר לא מגלחים, מטונף, תק נעים, לא יפה שיופיע לפני המלך בדרך כזו. ואז הוא אומר, שמעתי עליך שאתה יודע לספר חלומות. לא, 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 אני בסך הכל יהודי, דתי, מאמין בשם, אתה תספר לי, אם הקדוש ברוך הוא יעזור לי לפענח לך את החלום, אני אומר לך, אם לא, לא, אני לא מתיימר להיות אדם שיודע. ואכן, פרעה מספר לו. הוא אומר לו, שמע, אדוני המלך פרעה, הקדוש ברוך הוא רואה אותך כגואל ומושיע של הזמן הזה, עתידות להיות שבע שנים של שובע, ואחר כך שבע שנים של רעב, לא יהיה גשם, לא יהיה חיטים, לא יהיה כלום. והקדוש ברוך הוא גילה לך את הדברים האלה בחלום, כי אתה ראש המעצמה הראשונה, ואומרים לך, אתה יכול וצריך להתכונן אסטרטגית איך אכן באמת להציל את האנושות מחרפת רעב. ואני מציע לך, הוא אומר, תעשה לך איזו מועצה לאומית שחכמים ואנשי מעשה שהתחילו להיערך לוגיסטית כדי להתכונן לשבע שנות הרעב. אומר לו פרעה מלך מצרים, ואור הדברים שלך אין חכם יותר ממך. שימו לב, הגוי הזה מגלה את הפוטנציאל האדיר שיש ביוסף, משאחיו לא גילו ולא רצו לגלות בגלל קנאה ובגלל שנאה. והאבא ידע מכך, והאביב שמר את הדבר, כי בין זקונים הרי בחכים. אז יעקב גילה את הפוטנציאל של החוכמה של יוסף, האחים מענו להכיר בזה. לעומת זאת, פרעה מגלה את הפוטנציאל ואומר, אתה רואה את הטבעת? אני מסיר את הטבעת שלי כמלך, נותן לך את הטבעת הזו, אתה משנה למלך, על פיך יישק כל דבר, רק הכיסא אגדל ממך. פורמלית, פורמלית אני המלך, בפועל דה פקטו אתה המלך, על פיך יישק כל דבר. ואז הרכיבו אותו ברחובות העיר על גבי הסוס ונתנו פרסום לצו המלכותי הזה, כי זה לא דבר פשוט. ואכן באמת אותו יוסף הצדיק והחכם פועל בצורה מאוד מאוד חכמה, נותן הוראות לכל בית, לכל משפחה שיאגרו, אבל לא סומך רק על המאגרים המשפחתיים, הוא פתח מחסנים אדירים ואגר שם מזון, תבואה. אני לא צריך לומר לכם שלא קל לאגור תבואה לשבע שנים. עבדכם, אני נמניתי כחבר מטעם הרבנות הראשית ליד ועדה מדעית גרעינית בכור האטומי ליד יבנה, כדי לתכנן איך להגדיל את תוחלת הקיום של כל דבר ודבר, הצמחים, החיטים, הפירות, הירקות. המדענים זה מתוך שיקול פרגמטי, כלכלי, חשוב. ואני כנציג הרבנות הראשית רצינו לכתור בעיות של שנת שמיטה וכיוצא בדברים האלה, משום כך נכחתי באותה ועדה. והנה רבותיי, לא יכולנו, המדע לא יכול היה למצוא פטנט איך לגרום לכך שחיטה תשמר למעלה משנה. לא יכולו. ונמצאה אצל יוסף, נמצאה התכונה והתרופה איך לאגור חיטים מבלי שירקבו לשבע שנים. תראו, זה חוכמה. לא, פשוט אנחנו צריכים לדעת דבר אחד, אנחנו מצדיעים לכל גילוי מדעי בימינו ונעשה בו שימוש לעולם לעולם. אל נתגאה ואל נחשוב כי לא היה מדע בעבר. היו דברים מדעיים בעבר שעדיין עוד לא מגלים אותם. נכון, המדע בימינו הרבה מתקדם מן העבר, אבל היו הרבה גילויים מדעיים בעבר שעד היום לא יודעים לגלות אותם ולא יודעים להסביר אותם, ואנחנו נגלה אותם עזרת השם. לכן הוא נערך, ובאמת קלו שנות השובה והגיעו שנות הרעב, ואז כולם באו לדפק אצלו והוא ניהל שבע שנים. אתם יודעים מה זה שמשפחות מתדפקות? כל המאגרים שלהם לא החזיקו מעמד, והמאגרים שלא החזיקו מעמד, ומשפחת יעקב הגיעה גם היא. וכך רבותיי התגלגלו המקרים עד שהתוודע עם אחד. אבל ללמדנו שיש פעמים שאנחנו בתוכנו לא מוכנים או לא מסוגלים לגלות את הפוטנציאל שיש לנו שיכול לבוא על ידי אחדות. דבר נוסף, אנחנו כל כך מרגישים הרגשת נרדפות בגלל שהעולם כולו נגדנו, שאיננו מאמינים שיכול להיות משהו שיכול להיות לטובתנו בקרב מות העולם. כבר מראש אנחנו מיואשים. אבל אסור רבותיי לנהוג בייאוש. מחד לכם להיות פרגמטיים, ריאליים מאוד, לדעת אכן באמת העולם נגדנו, אבל מצד שני לזכור עם ישראל הוא עם נצח, ויש לו ברית שהוא יהיה נתחיל לעולם. אז אני לא צריך להיות אדם אמוני משיחי, לא מעשי, אבל אני צריך להכיר בעובדה שהקדוש ברוך הוא מדי פעם ופעם נותן אירועים שמשנים את כל המפה ההיסטורית. ההכרזה, מוריי ורבותיי, של בן גוריון, שהייתה שנויית מחלוקת על הקמת המדינה, תראו מה הוא חולה כתוצאה מכך. יתרה מזו, אנחנו הסכמנו לתוכנית החלוקה. תוכנית החלוקה, הערבים לא הסכימו. תראו איפה הם נמצאים ואיפה הם נמצאים. הצהרת בלפור, מי האמין שגוי מתוך בריטניה יכיר בבית לאומי לעם היהודי? אתם חושבים זה רק כעת? לא. מה עם כורש, מלך פרס, אחרי נוחת נזר שחביב את בית המקדש והגלה אותנו, נתן צ'רטר, כתב זכיון, לנו, תלכו ותבנו בית שני, לנוכח כל התנגדות מסביב, ללמדנו גם ההצהרה של אתמול של טראמפ, אל נורא עלילה. נכון, הוא נראה בעינינו כי בשגעון ינהג. מה אכפת לנו? כאן נמצא איש אשר בא ואומר, לא יש שלום כל עוד יש התכחשות לאמת. מדובר בשכתוב היסטורי. אני שומע אתמול דבר שאני לא מסוגל לשמוע אותו, שירושלים זה עיר הנצח של הפלסטינאים. איזה היה עם פלסטינאי? לא היה עם פלסטינאי, לא שום כלום. ומדובר בעיר נצח של עם ישראל 3,000 שנה, ואתה מתפלא על אירופה המתקדמת, הנאורה, המאמינה בבייבל הקדוש, מאמינה בבייבל הקדוש, ויודעת מה קשור על ירושלים, ותראו מה התגובות שלהם. נמצא אחד אשר בא ואומר, זו האמת, אם האמת תצעדו לשלום, בלי האמת לא יהיה שלום. וכבר הנביא אמר, האמת והשלום אהבו. אתה נצא לדרך עם האמת ונושיט יד לשלום, והקדוש ברוך הוא יש בעזרנו ועושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל עמו בישראל במהרה בימינו, אמן.